אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 713, באיגרות, איגרת חף דלד. המאמר נמצא גם בספר פרי חכם, איגרות בדף פי. ניתן לשאול שאלות באתר האינטרנט kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 713, או ספר פרי חכם, איגרות בדף פי, איגרת חף דלד. את מכתבך מיום י' תשרי קיבלתי ונהניתי מאוד, ומשובחים מעשיך בדבר התאמצותך בדבקות חברים. ייתן השם יתברך שתזכה גם כן לכוונה השלמה. ונה ידידי, להתחזק מאוד בלימוד התורה, הן נגלה והן נסתר. כי לא חסר לך יותר אלא להתחזק בעול התורה, שאין יצר הרע שורה אלא בלב פנוי מחוכמה, ולהישמר מאוד מעצלות, כי בעצלתיים ימח המקרה, והיא הקליפה היותר קשה בעולם, והכל לפי רוב המעשה, וסימן לעצלים היא העצבות, וסימן לזריזים הוא השמחה. אם לא קשה לך, הייתי מייעצך שתלמוד לימוד ההוראה, בכדי שתגיע להוראה שהיא יפה לנשמה. והעיקר, להתפלל ולבטוח בהשם על כל מה שתרצה לעשות, ויועיל לך לגמור בכי טוב. כבר ידעת שהתפילה והביטחון עולים בקנה אחד, וצריכים להאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע תפילת כל פה, ובייחוד מה שנוגע לשכינה הקדושה, ובאמונה זו קונים הביטחון, ואז תהיה תפילתו שלמה בביטחון שיבשה, ואז יזכה להיות בביטחון ובשמחה כל היום, כמו שכבר נושה. ותזכור מה שאמרתי לך, שהשעה הראשונה אחר הקימה, תשבר את לבך ותעסוק בתיקון חצות דרך מחשבה, ותצער עצמך בצער השכינה שסובלת בגרם מעשיך. אבל לא תאריך בזה יותר משעה אחת, ואחר כך תכף תגביה את לבך בדרכי השם יתברך, באמונה וביטחון, כנל, בשלמות, ותעסוק כל היום בתורה ועבודה בשמחה. ואם תרצה, תוכל לעסוק בשבירת הלב גם חצי שעה טרם השינה. אבל היזהר מתחבולות היצר, שרוצה דווקא להעציב את האדם בעת עסקו בעבודת השם יתברך, ובעת כזאת אומרים ליצר הרע, אף על גב שהצדק איתך, עם כל זה המתן, כי יש לי שעה קבועה לכך. ואז אחשוב בזה, ולא בעת עומדי לפני המלך, ועל כן היה לכהן בגדים מיוחדים לדשן את המזבח, ובגדים מיוחדים לעבוד עבודה. ודי למבין ויזהר בדברי אלה, ואז תזכה לקרב את עצמך לדבקותו יתברך, וחפץ השם בידך יצליח.
כמה דברים מכאן אנחנו יכולים לקבל, אמנם שאנחנו לא נבין את המכתב הזה בינתיים. העבודה שמסופרת כאן זה עבודה מאוד גבוהה, ודאי לא לפי שעות שעל הקיר, לקום בחצות ושעה אחת, אלא כל העבודה היא לפי המצבים שאדם עובר, ולאו דווקא לפי המצבים גם כן. שיש זמנים שאדם קובע, ויש מצבים שהם קובעים מה לעשות. ולכן מה שלענייננו, להשתדל הכל לעשות לפי התוכנית שמראש אנחנו קובעים. כי אצלנו עדיין לא נמצאים המצבים שעליהם מדובר נגיד בתלמוד עשר ספירות, שאדם עובר פעולות רוחניות מכוונות שבהם הוא נמצא בסדרה מבוקרת של ההבחנות, ושם זה שייך קימה, שכיבה, שינה, יום, לילה, ואיך להשתמש במצבים הללו שכך נקראים, ולעסוק בגלות השכינה או בשבירת הלב או בהתרוממות, כמו שאנחנו לומדים בקריאת שמה ועוד יתר התפילות, הכנת הכלים, קבלת האורות. על זה בעצם המכתב מדבר. אז ודאי שחסידים יכולים לקרוא אותו בצורה אחרת, אבל בעל הסולם שממליץ דברים האלה לתלמיד מתכוון לעבודה פנימית גבוהה מאוד, דרך אגב, שכותב כאן. שאלה, אם ישנה. כן.
מה זה, הייתי מייעצך שתלמוד לימוד ההוראה בכדי שתגיע להוראה?
זה לא הוראה, זה להיות מורה בחדר שם באיזה מקום, זה ברור. אלה כל הדרך שלנו היא משחק, שאנחנו משחקים בדברים, עושים תרגילים, בוא נגיד, לא משחק, תרגיל. משחק זה לילדים קטנים שאנחנו חושבים, גם זה הם תרגילים, כל המשחק הוא תרגיל שילד עובר, ואז הוא גודל על ידי זה, ואז יש לו משחקים יותר חכמים, יותר חכמים. לכל גיל משחק משלו. ומשחקים, אני יודע שהייתי גר ברחובות, אז הכרתי מישהו שהיה עובד במכון ויצמן, ששם היה פדגוגיקה או משהו, אני לא יודע בדיוק, אז שם הם היו מפתחים משחקים לכל גיל וגיל. אחר כך הם היו בחניות שם, כבר אחרי המפעל נמכרות. זאת אומרת, משחק זה דבר מאוד רציני, צריך לדעת מה בדיוק לתת, באיזה צורה, ומה הוא צריך להביא לילד בכל גיל וגיל, ובסדרה הנכונה. כך אנחנו נמצאים בזה. לכן כדי להגיע, סך הכל אנחנו צריכים להגיע להוראה, למאור, ולהגיע לזה אנחנו צריכים מקודם בעצם להכין את עצמנו לזה. אור חסדים ויערת חוכמה, זאת המטרה שלנו, עד שזה יתגלה בהוויה דאלפין, שבגימטריה מה? בגימטריה אדם. מה נקרא להגיע להוראה? נו, אם לא, אז אנחנו יכולים עוד לקרוא איזה איגרת, כי זאת
איגרת חפי, נמצאת בעמוד 714 בכתבי בעל הסולם. איגרת חפי בעמוד 714. ומה שכתבת שאינך מבין את החידושי תורה שכתבתי לך, אמנם כן היו צריכים להיות מובנים לך, ובהישיר דרך עבודתך בוודאי תבין אותם, כי על כן כתבתים לך. ומה שפרשת על זדונות נעשו לו כזכיות, אשר בעת תשובתו אל השם רואה בעליל שהשם יתברך אנסו על אבונותיו, ועם כל זה נותן נפשו על תיקונם כמו שהיו אבונותיו ברצון, שבזה נמצאים הזדונות כזכיות, עדיין לא קלט על המטרה, כי סוף סוף אתה עושה מאונסים זכיות, אבל לא מזדונות. ועוד ביותר, נטית מהדרך בפירוש חטאו של אדם הראשון, וחייבת את נשמתו גלות מצד אונס הנ"ל, ועשית האונס כשוגג. ומה שתרצת שאין חילוק אם התינוק מתלכלך מעצמו או במעשי אביו, סוף סוף מלוכלך הוא ומחויב לצאת לרחוץ, את מה? איך יצא לכלוך מטהור? ודבריך האחרונים כנים הם, שעודות שנכנסת במקום שאינו שלך, ובשביל הרגלך להיות עוטה על עדרים שאינם שייכים לך, ועל כן לא הבנת דבריי הקולעים בדיוק, רק אליך ולשמך לבדך. מי ייתן והיו דבריי אלו דיים לך, שלא לראות עוד בחרמים שאינם שלך. וכן איתה מובה בזוהר, אסור לי לברנש להסתכלה באתר דלא יצטרך. אסור לו לאדם להסתכל במקום שאינו צריך. ומה שכתבת שאני מעלים דבריי בין השורות וכולי, ואיתה, צרכי עמך ישראל מרובין, כי אין לך שעה שהוא דומה לחברו, וכל שכן ומכל שכן, הני דמהדרה, הבטיחה רצין ושבין ותראין לא פתחין. אלו שמחזרים על הפתח רצין ושבין והשערים לא נפתחים. אין קץ לשינוי מצביהם, ובשעה שאני כותב דברי התורה או בעל פה, אני אומר אותם שיפרנסו לכל הפחות כמה חודשים, דהיינו שיהיו מובנים בעיתים הטובות במשך הזמן. ומה אעשה אם העיתים הטובות פחותות המה, או הפרוץ מרובה על העומד ודבריי נשכחים? זה ודאי שבשכל האנושי העיוני לא התבוננו כלל דבריי, כי המה נאמרין ונצרפין מאותיות דליבה של הלב. ובדבר הזה שדימית שנכנסת ולא ידעת לצאת, כי נלאית מלחלקל את העניין, אומר לך בדרך כלל שהשב מאהבה הוא הזוכה לתכלית הדבקות, דהיינו רום המעלות. ואיש המוכן לחטאים הוא מצוי בשאול תחתית, והמה שתי נקודות היותר רחוקות בכל המציאות הזו. לכאורה יש לדייק על לשון תשובה שהיה צריך להיקרא לשון שלמות, אלא להורות שהכל ערוך מכל מראש, וכל נשמה ונשמה כבר נמצאת בכל אורה וטובה ונצחיותה, רק עבור נהמה דכסופה, לחם ביזיון, יצאה הנשמה בסוד הצמצומים, עד שמתלבשת בגוף האחור, ורק בסגולתו היא חוזרת לשורשה לטרם הצמצום, וסחרה בידה מכל מהלך הנורא שעשתה, שכללות השכר הוא הדבקות האמיתי. כלומר, שהתפטרה מנהמה דכסופה, כי כלי קבלתה נהפך לכלי השפעה, ושווה צורתה ליוצרה, וכבר דיברתי הרבה בעניין זה.
זאת אומרת שכל ההתקדמות שלנו על ידי אותו הרצון לקבל האגואיסטי שנמצא בנו, ובזה שאנחנו מוסיפים אותו להתקדמות שלנו, בחזרה שלנו לאותו הדבקות, אז בזה אנחנו זוכים למצב הגבוה הזה. זאת אומרת, זה שעל ידי הירידה קיבלנו רצון האגואיסטי, זה עכשיו עוזר לנו להגיע בחזרה ולהיות לא בנקודה אחת אחוזים בבורא, אלה בקומה שווה.
ובזה תבין אם הירידה לצורך עלייה היא נחשבת עלייה ולא ירידה. ובאמת הירידה עצמה היא העלייה.
האדם קונה בזה עוד תוספת דרקצון לקבל, שאחר כך על ידו הוא מעלה את עצמו.
כי אותיות התפילה עצמם מתמלאים משפע, ובתפילה קצרה יקצר השפע, כי יחסרו אותיות. וכן אמרו ז"ל, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד.
זאת אומרת, החטאים זה גילויים דרצון לקבל האגואיסטי שנמצא בנו מכבר, ולכן בעזרתם אנחנו מתקדמים ועולים ומגיעים למטרת הבריאה הגבוהה הזאת. ואם לא היו מגלים החטאים, מתגלים, אז לא היינו יכולים לעלות. לכן דבר הכרחי הוא.
למה זה דומה? לעשיר גדול שהיה לו בן יחיד רך בשנים, ויהי היום והעשיר נאלץ היה לנסוע למרחקים לתקופה של שנים רבות. וירא העשיר שמא בנו יפזר את רכושו בעניין רע, על כן התחכם והחליף את רכושו באבנים טובות ומרגליות ובזהב. וכן בנה מרתף גדול עמוק באדמה, והתמין בו את כל הזהבים והאבנים טובות והמרגליות, וגם את בנו הכניס שם. ויקרא לעבדיו הנאמנים לו, ופקד עליהם שישמרו את בנו שלא יצא מן המרתף עד מלות לו 20 שנה.
20 אנחנו מבינים מה זה, כן? זה קומה שלמה המתוקנת, שכבר מוכן לעבודה בכל הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. זה 10 ספירות דור ישר ו10 ספירות דור חוזר.
וכן בכל יום יורידו לו מכל מאכל ומשקה, אך בשום אופן לא יורידו לו אש ונרות. ושיבדקו את הקירות מכל סדק, שלא ייפלו שם קרני השמש. ולמען בריאותו, יוציאו אותו מן המרתף בכל יום למשך שעה אחת, ויטיילו איתו בחוצות העיר, אבל בשמירה מעולה שלא יברח. וכשימלאו לו 20 שנה, אז תיתנו לו נרות ותפתחו לו חלון ותניחו לו לצאת.
בצורה כזאת אנחנו מתקדמים עד 20 שנה האלו. תמיד בהגבלה, תמיד ברצון נקבל המתגבר ומכניס אותנו בחזרה למרתף, ותמיד באיזה מין הצלחה, הצטיינות, התרגשות, התפעלות, מגיעים לאיזשהו שעה קלה של קשר של האוויר הרוחני, ושוב נכנסים למרתף. ובקיצור, כל הזמן בסופו של דבר לא יכולים להצדיק את המצב שלנו, ומרגישים את עצמנו באמת הנמצאים בחושך במרתף. הכל מחוסר התיקונים שלנו, אבל ההרגשה היא ככה.
מובן שצערו של הבן היה עד אין קץ, ומכל שכן בעת שטייל בחוץ וראה שכל הנערים אוכלים ושותים ושמחים בחוצות בלי שמירה ובלי זמן קצוב, והוא נתון בבית כלא ורגעי אורה ספורים לו, ואם היה מנסה לברוח מקים אותו בלי חמלה.
זאת אומרת, הוא נמצא ברצון לקבל האגואיסטי הרוחני, ולכן מרגיש את עצמו עצור ובמרתף חשוך. הם לא מרגישים את עצמם ברצון לקבל האגואיסטי הרוחני, הם נמצאים כבהמות, ולכן טוב להם, ומרגישים את עצמם ברצונם הקטנים שמחים. וודאי שאי אפשר אז לשוות את הייאוש וחולשה וצער שמרגיש אדם שנמצא בדרך רוחנית ועדיין מתקן את עצמו בזהה ולא יכול להצליח עדיין ואין לו כלום לפניו, ובצורה אגואיסטית לא יכול להתקדם כבר, מרגיש שזה לא עובד, ובצורה אתה, ומסך עדיין אין בו, לא יכול להדליק נר בעצמו, ובחושך נמצא עם הרצון לקבל שלו, אז יוצא שכל החיים הם מרתף החשוך. ולעומת הכל האלו ששמחים ועליזים, ילדים קטנים האלו בחוץ, שעדיין לא נפל עליהם או לא התגלה בהם הרצון לקבל, שאותו צריכים לתקן ואז להגיע לדבקות לרוחניות.
אנחנו בעמוד 715, טור ב', שורה אותו. ויותר הוא נדאב ונדקה בשומעו שאביו בעצמו הסב לו כל היגון הזה, כי הם עבדי אביו, עושים פקודות אביו.
כמו שאנחנו, אנחנו יכולים להגיד אל בורא שהוא טוב בזמן שאנחנו מרגישים את עצמנו רע, ועל כל ההגיעה שלנו הגדולה, כמה שאנחנו עובדים ועושים והכל עשרות שנים, אנחנו, איפה התשלום, איפה משהו, לפחות אין איזו התקדמות, איזשהו, נו, משהו קצת מבין, משהו קצת מרגיש, אבל בסופו של דבר מבין ומרגיש שרע לי, וזו הדרך הרעה. בכל זאת, הצער הוא נשאר כצער.
כמובן שחושב שאביו הוא האכזר הגדול מכל האכזרים הקדמונים, כי מי שמע כזאת?
באמת הכל עושה הבורא, אין עוד מלבדו, איפה טוב וביטיב, אלא הכל ההפך, איפה אור בקצה המנהרה, הכל זה חושך, כמה שיותר מתקדמים יותר מבינים שזה חשוך, 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 ולא נשאר משום דבר ליהנות, ואדם מוצא את העצבים שלו על כל העולם, זה ברור. המצב הוא, כמו שאתם רואים, עד שלא מגיעים לתיקון, בכל זאת בתוך החושך, לא מגיעים לתיקון של 20 שנה. דרגה הזאת, כן?
ביום שמלאו לו 20 שנה, שלשלו העבדים אליו נר אחד, כמצוות אביו.
ולא רגע לפני זה. וכמה שגדל יותר במרתף, אז ודאי שירגיש את עצמו יותר ויותר מולל, לעומת כל האלו הגדולים, זאת אומרת, שגודלים בחוץ, כאילו אדומים לו החברים, שרואים אותם איך שהם שמחים מהחיים וטוב להם.
לקח הנער את הנר והתחיל להסתכל מסביבו, והנה מה הוא רואה? שקים מלאים זהב וכל סגולות מלכים. רק אז הבין את אביו שהוא רחמן אמיתי, וכל מה שטרח לא טרח אלא בשביל טובתו. ומיד הבין שבוודאי העבדים יניחו לו לצאת לחופשי מהמרתף, וכן עשה, יצא מהמרתף. וכבר אין שמירה, אין עבדים אכזריים, אלא הוא עשיר נעלה על כל עשירי ארץ.
שכל אותם העבדים שהחזיקו אותו ונתנו לו מכות והחזיקו אותו בכוח במרתף, הם הופכים להיות עכשיו המשרתים שלו. הכל מפני שהשתנה בעצמו. קנה כלים די השפעה, רכש כלים די השפעה.
והנה באמת אין כאן חידוש ולא כלום. כי עגלי מילתא מתגלה העניין למפרע, שעשיר גדול היה כל ימיו.
היה נמצא בעולם אינסוף, עם כל מה שיש, אין מקום אחר לעולם הרוחני, אלא אנחנו נמצאים בו גם כן עכשיו.
אמנם לפי הרגש הוא היה עני ואביון, המדוכה בשאול תחתית כל ימיו, ואתה ברגע אחד התעשר בהון עצום ועלה מבירה עמיקתה לאיגרא רמה.
מפני שהחליף את הכלים שלו. אז במקום העולם האומלל, הקטן, השחור שלנו, שירגיש אותו כמרתף, פתאום מגלה בנוסף עליו את העולם הנאור.
ומי יוכל להבין את המשל הזה? מי שמבין אשר הזדונות הם המרתף העמוק בשמירה המעולה שלא לברוח משם. ואת מה אם אתה מבין את זה? ובזה פשוט הוא שהמרתף והשמירה המעולה, כל אלו הם הזכיות ורחמי אב על בנו, שבלי זה לא היה לו מציאות כלל בשום פנים שיהיה עשיר כאביו. אבל הזדונות הם הזדונות ממש, ולא שוגגין, ולא אונסין מפי הדיבור, אלא תרם ששב אל עושרו, שולט הרגש הנעל בכל מלואו ומובנו, אבל אחר ששב אל עושרו, רואה כל זה שרחמי אב הם, ולא כלל אכזריות חס ושלום.
לכן שגגות וזדונות זה על הבורא, כלפי הבורא היחס שלנו, שאנחנו או בשוגק או בזדון אומרים עליו שהוא לא בסדר. זה נקרא שגגות וזדות, הכל כלפי ההשגחה. לכן זה נקרא רשע גמור או אינו גמור, ואחר כך צדיק וצדיק גמור. הכל כלפי ההשגחה, הכל כלפי הבורא, הכל כלפי האבא, כמו שהבן הזה חושב. אז כמה שיותר גודל לקראת 20 שנה, אז הוא יותר ויותר חושב שאבא שלו הוא האכזרי יותר. הוא ממש קבר אותו במרתף, ואם בגיל 5 הוא שם עוד משחק במשהו ולא מבין את החיים, אז בגיל 19, שם כן, קרוב ל-20, הוא מרגיש את עצמו שהוא ממש איפה נמצא. וככה כל החיים, ואין חוץ מזה שום דבר, זה יותר גרוע ממוות. ועוד מביאים אותו לשעה אחת בטוח לראות בחוץ איך שהחיים האמיתיים יכולים להיות. האמיתיים כוונה בתוך האגו שלו, שעדיין הוא גם כן באגו נמצא במרתף. כן? ואז חייב לעבור על כל האכזבות שלו, זאת אומרת חייב להרגיש איך שעוברים עליו מחשבות הרעות על אביו כשגגות וכסדונות. בלי שיכיר ברצון לקבל שלו שהוא הפוך מהבורא, ואז מתוכו הוא קובע שהבורא הוא רע, שהוא אומר על הבורא שבורא הוא רשע, אז הוא נקרא רשע, ובורא הוא רשע גמור, אז על עצמו בעצם אחר כך יקבע על עצמו שהוא בזה רשע גמור. בלי זה לא יכול לצאת מהמרתף. זאת אומרת, הוא חייב לברר את הכל, האגו, את כל הרצון לקבל שלו, בהבחנות אמיתיות.
וצריך להבין שכל קשר האהבה של האב ובן יחידו, הנ"ל, תלוי בהכרת רחמנותו של האב על הבן, בדבר ענייני המרתף והחשקות והשמירה המעולה.
זאת אומרת שדווקא אחרי שהוא בודק ורואה ומתאכזב ונמצא בתרעומת גדולה בכללות כנגד האב, אז מתגלה לו אחר כך עד כמה שהוא היה טועה, ועד כמה שהפער הזה והאהבה הזאת, ועד כמה שאף היה חייב מחויב לעשות זאת, למרות שידע שהבן יקלל אותו ויהיה כאן התגלות השנאה במקום האהבה. הוא חייב היה לעשות את זה, ובצער גדול צייר את הבן שלו במשך 20 שנה, והיה סובל מזה שבן סובל את ה-20 שנה האלו הרבה יותר מהבן, פי אין סוף ככה בעומק הצער מהבן, אבל היה חייב את זה לעשות כדי לברוע בבן את הכלים הנחוצים לגילוי האהבה.
כי טרחה גדולה וחוכמה עמוקה רואה הבן ברחמי אביו האלו. גם בזוהר הקדוש דיברו מזה ואמרו שהזוכה בתשובה, השכינה הקדושה מתגלית אליו כמו אם רכת לב שלא ראתה את בנה ימים רבים, ועשו פעולות גדולות ומרובות לראות זה את זו, ומחמת זה באו שניהם בסכנות עצומות וכולי, ולסוף הגיע להם זה החופש המקווה בכיליון עיניים, וזכו לראות זה את זו, אשר אז האם נופלת עליו ומנשקו ומנחמו ומדברת על ליבו כל היום וכל הלילה, ומספרת לו הגעגועים והסכנות בדרכים שעברו עליה עד היום, ואיך הייתה אמו מעודו, ולא זזה שכינה, אלא שסבלה אמו בכל המקומות, אלא שלא יכל לראות את זה.
זה אחר כך האדם מגלה עד כמה שהבורא, הבינה, האלוקות, לא חשוב איך לקרוא לזה, הוא בעצם היה סובל, ולא האדם היה סובל. כך זה מתגלה, שבעצם כל הצער הוא לקח, הבורא לקח על עצמו. זה נקרא צער השכינה.
וזה לשון הזוהר שאומרת לו, כאן לנו, כאן נפלנו, כאן נפלו עלינו ליסטים וניצלנו מהם.
זה כאן... ביחד, הוא מרגיש שהבורא עבר איתו כל ההבחנות הללו וסידר אותם, גם כן מצד הפנים וגם כן מצד החור והחור וקדם סרטני, וכך סידר הכל באהבה רבה, וכל הצער היה מצטער בזה, וכל האהבה היה, הייתה כאן ממש בכל צד ושל. ואז אותו צער שאדם זוכר שהיה לו תרעומת על הבורא וטענות וכללות והרזבות, עכשיו זה הופך להיות לכלי עוד באותו גודל כמו עוצמת השכינה עצמה, כמו אחב דבינה, שהיא פי אינסוף, פי מיליארדי פעמים יותר גדולה מהמלכות, עכשיו שנקרא שהבינה סובלת פי כמה מהמלכות, כמו שאמא סובלת הרבה יותר מזה שילדים סובלים ממשהו, אין? הצער שלה. אז עוד עכשיו, בגלל שאדם חוזר, מעורר ומעלה את הזדונות ושגגות שלו לתשובה מהירה ותשובה מאהבה, זה עוזר לו לקנות אותו אחב דבינה, שזה הופך להיות שלו. כי אי אפשר אחרת להעביר כלים האלו הגדולים לאדם. יוצא ש... מצד אחד הוא לא סבל כמו הבינה, ומצד שני הוא קונה כן כלים של הבינה. איך יכול להיות דבר כזה? הרי זה גם כן אולי לחם בזיון, אלא מפני שהוא נמצא עכשיו בתוך הבינה, ואז מתחיל לאט לאט, פעם אחר פעם, לעלות את הזדונות, שגגות קודם לתשובה מהירה, ואחר כך זדונות לתשובה מאהבה, וכך לתקן אותם. זאת אומרת, כל הדרך שלנו יוצאת היא שזה קניית אחב דבינה, הכלי הזה הגדול שבו מתגלה החוכמה, וזה אי אפשר בלי המרטף הזה ובלי התרומת הזאת ויחס לאבא כלאחזר הגדול ביותר, שזה ממש אין יותר גרוע לעומת כל העולם. ואחר כך בעצם הגילוי האמת,
כאן מתחבאים היינו בבירה עמיקתא, בבור עמוק.
זהו, הכל בודק ומרגיש את הצער של האבא, וקונה את הצער הזה על עצמו
וכולי. ומי פתי לא יבין ריבוי האהבה והנועם והעונג המתפרץ ויוצא מסיפורי נחמה האלו.
שזה מתגלה אהבה על פני אותה השנאה והאכזבה וריחוק ותחייה.
ואמת, שטרם שנפגשו פנים אל פנים, היה בזה הרגשי ייסורים קשים ממוות, אבל בסוד נגע, מחמת שהעין באה לסוף הצירוף, אך בעת הסיפור מדברי הנחמה, אשר העין בתחילת הצירוף ודאי עונג, אלא הם שתי נקודות שאינם מאירות רק אחר מציאת הווייתם בעולם אחד. וסוב ודמה לך אב ובן שחיכו זה לזה בחיליון עיניים אורך ימים ושנים, ולסוף ראו את עצמם, אבל הבן הוא אילם וחרש ואינם יכולים כלל להשתעשע זה עם זה, ונמצא עיקר האהבה בתענוגים כיד המלך.
שאלות? כן.
תרי מגרוזיה שואל, האם כשאנחנו מתקרבים יותר למחסום הבורא נעשה אכזרי יותר?
כן ולא. אנחנו מתקרבים בהבחנות מנוגדות שונות. אין טוב בלי רע ורע בלי טוב. לכן כשאנחנו, כמה שאנחנו מתקרבים קדימה וקונים כאילו יכולת להבחין יותר, לצדיק מצד אחד, להבין שבאמת אין עוד מלבדו מצד הרגש ושכל מצד אחד, מצד שני אנחנו כנגד זה מרגישים עד כמה שדברים האלו הם הפוכים. אז מתי אני יכול להגיד זדון? שהאדם עובד קשה יום יומיים ודורש שכר, נו לא נתנו לו. אם עובד חודש חודשיים ולא נתנו לו, או שנה שנתיים או 20 שנה, ומחייבים אותו לעבוד במכות, אז ודאי שכמה שיותר מתקדם אז הצער נעשה יותר מבורר, יותר עמוק, יותר מובן מי זה עשה לי את זה. הוא מכיר גם כן את האבא יותר, לפי כמה שאבא עשה לו את המרתף רחוק בכל מיני צורות ממה שהוא רואה בחוץ. קודם חשב ככה, אבא ככה השתיר ממני משהו קצת. כמה שהוא גודל יותר, הוא רואה שההסתרה היא גדולה מאוד, והיא על כל החיים, על כל התענוגים, על כל ההשגות, על כל מה שמתפתח בו מתוך הרצון. אז ודאי שאנחנו גם כן לומדים כך, למדנו כך גם כן בהקדמה לתלמוד ספירות, שמי שמשקיע קצת כוח בהתקדמות, הוא לא כל כך בא בתערומת לבורא. יש לו עדיין במה להצדיק אותו, כי תולה גם בעצמו שהוא בעצמו נכשל, כן? בעצלנות שלו, בעצלות שלו. אבל לאדם שמשקיע הרבה יותר, אז יש לו ודאי שיותר תערומת ועם מה להגיע לבורא עם איזה תביעה. כן.
במשל נשמע שהעבודה הכי טובה זה של העבדים הנאמנים. השאלה היא בנמשל,
לא, העבדים הנאמנים הם כוחות הטבע.
זה השאלה, מה הם העבדים הנאמנים שמדובר?
כוחות הטבע, חוץ מאדם ובורא אין כלום. כל היתר גם כן אלו הבחורים ששם מסתובבים בחוצות העיר ועושים מסיבות שהוא רואה אותם, גם הם כולם מלאכים. גם הם זה הכל גם כן תמונה שכך נדמה לו לעומת, וזה אבא בכוונה עושה לו את הסרטים האלו, סרט רע במרתה וסרט טוב מבחוץ. הכל זה תמונת העולם שכך מסדרים לפנינו, וכל אחד פוסל במומו פוסל וכן הלאה. אז אתה לא יכול להעדיף כאן איזשהו תפקיד אחר חוץ מהבן שבמרתף. זהו. כן.
יוסף מירושלים שואל, מהם הסימנים שבאמת אדם נמצא במרתף ושהוא לא מדמיין את זה?
זה לא חשוב, מדמיין, לא מדמיין, איך אנחנו יכולים על זה לדבר? זה תהליך שכך קורה לנו, שידמיין, לא חשוב. ואם אני אגיד לא ידמיין, אז העיקר להמשיך להחזיק במטרה, והכל הזמן שבא בדרך, זה נכון וצריך. פתאום מוצאים אותו ממרתף, פתאום מכניסים אותו שוב, פתאום מרים לו ככה וככה, מקבל מכות וכו'. זה עד שמגיע הנר ומתחיל לראות, אין מה לדבר איתו. זה הכל, זה רק שיחזיק כמה שיותר במטרה. כן.
פה במשל, יש לו שומרים ששומרים עליו להחזיק במטרה, אין לו ברירה.
כן.
איך בחיים שלי, או בכלל, מתוארת פה דרך מאוד קשה, איך אפשר להחזיק במטרה ולא לעזוב?
אם לא תחזיק, אז על ידי מכות אתה תחזיק. מי אתה? אתה חושב שאתה פנוי? אתה הגעת לכאן בגלל שרצית, בחרת? ישבת, חשבת על החיים, אני אלך לשם. אין, היה לך, הייתה לך בחירה. לא הייתה לך בחירה. הגעת וזהו. אל תעשה משחק לפנינו שכאילו אתה גדול, בחרת בחיים. במה אתה בחרת? על כלום. וגם עלה אתה לא תבחר. אין לך לאן לברוח. אם תברח, תקבל מכות, תחזור בחזרה. וכל הבריחה הזאת וכל הדרך חזרה, זה גם כן לא עליך. נו.
אז מה אמור להחזיק אותי פה? הפחד שאני אכתוף מכות?
רק תחזיק במטרה. כל הזמן מטרה שתהיה הכי חשובה. זה מה שנקרא לפני עיניי. מה זה לפניי או בצד או מאחורה? זה עניין של חשיבות. יש לפניי אלפי דברים. מה זה נקרא שנמצא לפניי? לפניי זה שזה הדאגה הכי גדולה. תדאג שרק דאגה בזה. נו?
נגיד שאני יוצא החוצה פעם ביום. נגיד.
כן, נגיד. אתה גם עכשיו בחוץ.
אוקיי.
נו.
ואני רואה את כל האנשים האלה מסביב שהם נהנים מהחיים. איך אני כאילו לא נופל לתוך הדבר הזה ועדיין ממשיך להחזיק במטרה?
אבל פעם היית איתם ואמרת שזה לא תענוג בחיים. עכשיו אתה אומר שכן תענוג בחיים. אתה רואה, משחקים איתך. נו, איך אתה תשמור לא ליפול אליהם בחזרה? זה לפני שאתה יוצא החוצה. זאת אומרת, אתה צריך להתייצף. אם אתה מדבר פיזית שאתה יוצא החוצה. אני מדבר לא פיזית, אני מדבר שאפילו פנימה שאתה יוסף כאן, אתה יכול להיות בחוץ. איפה אדם נמצא, איפה שהמחשבות שלו. אז אנחנו צריכים לכן כל הזמן לדאוג שהמחשבות שלנו יהיו במטרה. ואז לא חשוב לי, אני יכול ללכת לכל מיני מקומות ולהתקרל עם כל מיני מצבים, פעולות, אבל אני כל הזמן באותו נתיב. כן.
תוך כדי העבודה, דרך, לפעמים יש מצבים שהבן אדם רוצה לברוח.
מנתקים אותו. כן. הוא רוצה בעצמו, או שנתקו אותו בחסר דעת, פתאום ככה כמו קיבל מכה על הראש, ופתאום הוא מתחיל להסתכל ולחשוב על משהו
אחר. אם נתקו אותו הוא פחות מודע לזה, אבל לפעמים הוא מתוך זה שהוא
לא, במרתף, הוא רק רוצה לברוח. לא, אם נתקו אותו הוא בכלל לא מודע לזה, אלא אחר כך מחזירים אותו. וזה הכל לא לא הוא, זה מחזירים אותו, כן? הוא מתעורר, אומר, או, איפה הייתי במחשבות שלי, כן? זה קורה. אבל אם יש לו עדיין רגע שהוא יכול להחליט באיזה מצב, באיזה מחשבה להיות, במה להידבק, זה דבר מצוין. כאן אתה יכול ממש לעשות את הבחירה ולעבוד איתך, וזה זה, 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 זה משהו. אתה לא אוהב רגעים כאלה? זה דווקא טוב. אתה מרגיש שכאן אתה מחליט על משהו. נותנים לך הרגשה שאתה כן, כאן קורה משהו. זה אחר כך אנחנו נלמד את זה. זה המסכים, נו.
אני רוצה לשאול על מצב אחר, שבן אדם מגלה שהוא בתוך המרתף, והמרתף חשוך לו, והוא מנסה לברוח מהמרתף.
למה?
כי חשוך לו.
לא, באותו מקום אתה צריך להביא אור, בשביל מה לך לברוח, לאן אתה בורח? אתה בורח ל... אתה בורח ממערכה, מה שנקרא. אם אתה רוצה לברוח לכל האלו חיצוניים, אתה בורח מהדרך. אני מבין שרע לך, אבל אתה חייב עכשיו לחייב אותך כאן, בזה, לראות את האור. זה כל הנקודה. לברוח מהמצב, מה? אז אני אראה סרט. אז אני אצא החוצה לבר לשתות בירה. אז אני אתקשר לחברים שלי מהעבר. זה ממש ירידה, זה בריכה. ועל זה תקבל מכות. כמו הבן הזה שרוצה לברוח מהמרטף, מקבלים מכות, גם אתה מקבל מכות. רק אתה לא במקום, נותנים לך כאילו לברוח, כאילו לצאת, כאילו הכל. אחר כך אתה מקבל מכות. עד שאתה לומד, רואה את הקשר בין מה שברחת ובין המכות. אז גם זה לא פשוט. זה יכול להיות שמגיע מדבר הפוך לגמרי, ואז זה מגיע בזמן אחר. זה מגיע, כמו שרבי אמר, על הסבתא שלו, שהוא עשה משהו רע, היא באה אחרי יומיים, אמרה, ברוך, אתה זוכר שעשית איזשהו רע? עכשיו אני אתן לך מכות. ונתנה לו מכות אחרי יומיים. אז הוא כבר לא יודע במה. גם אתה. אתה פתאום עושה אחרי יומיים מעשים טובים, נמצא בטוב ובהכל, ופתאום בום! זה תורה וזה שכרה. בחייך כך עושים, ואתה לא קושר את זה עם זה שברחת פעם מהמרטף. זה הלימוד גדול, כן? כי זה מערכת, ואתה צריך לדעת שאין דבר כזה, זה הכל גלובלי אינטגרלי, מה שנקרא, אז זה הכל סגור. אתה לא יכול על זה בדיוק לקבל את זה, ועל העבירה הזאת לקבל ככה עונש. לא, זה בא מדבר אחר לגמרי. הרגליים שלי נכנסים למים קרים, פתאום מכאן נוזל למים גם כן. איזה קשר יש לי בין רגליים לאף, תגיד לי, נו. סתם, נו. זה הכל, הכל קשור. הגוף אחד. זה אתה מבין? מבין, בסדר. כן. תרגימו לו, כן.
Ну вот когда рождается ребёнок, он испытывает самое жуткое страдание за всю свою жизнь. Это страдание для самой матери и для самого ребёнка.
Виктор. Ну,
кашер тинок нолад, אז יש ישורים שהוא סובל וזה גם הרבה ישורים יותר גדולים עבור אמא שלו.
כן.
Ну, также существует, то есть ребёнок должен пройти это страдание.
Ну, да, вообще тинок צריך לעבור את הישורים האלה.
Но также существует кесарево сечение, которое избавляет его от этой боли.
Зелостиви, машомер. הוא אומר על הקיסרי, כן?
ניתוח קיסרי.
כן.
שמונע את האיסורים.
כן, זה נקרא תאונת לידה, אנחנו לומדים את זה גם כן ברוחניות, קורה דבר כזה, אבל זה לא הדרך שלנו. הוא מסביר שישנם גם כן דברים האלו, אבל גם הם נמצאים בדרך התיקון. בדרך התיקון. ישנם כאלה נשמות, ישנם כאלה מצבים, שגם כן, וגם בהיסטוריה זה קרה, גם כן. שישנה תאונת לידה, מה שקורה בתהליכים היסטוריים, במקרים היסטוריים. כן, רב. נו.
רב, אתמול או שלשום אמרנו שבדיקה להתקדמות נכונה זה הרגשת שמחה.
כן.
איך זה
משתנה? זה תמיד, זה לא רק אתמול או שלשום.
כן. לא, אבל אתמול הדגשנו את זה.
כן.
איך זה משתלב עם מה שאנחנו אומרים היום, שאתה יושב במרתף ואתה מרגיש שינויים?
אז אני אמרתי, זה מה שרועי אמר, שהוא רוצה לברוח, ואני אמרתי, להביא נר בתוך המרתף. להביא נר בתוך המרתף. תביא למרתף הזה החברים שלך מבחוץ, כן? תעשו שם שמחה, שדווקא בחושק, דווקא כי אתה שמח מדרך. אתה צריך כאן בכוח למעלה מהדעת להצדיק את האבא שהכין לך אותו מרתף, זה יש לך. זאת אומרת, זה אומרים לך, שזה הכל בא מלמעלה מהבורא. המצבים האלו גם כן באים ממנו, אין עוד מלבדו, אם אין עוד מלבדו, זה טוב. נקודה. אז אני בכלל לא דואג. אז אני נמצא בזה, הרע, הטוב, גם כי ילך בגדר מוות, לא ילך הרע שאתה עמדי. זהו. אתה איתי גמרנו.
ליותר מזה לא דורש. כבר זה נקרא האור. זהו. רק דורש דבר אחד, לא הרגשה אפילו, שהידיעה הזאת לא יצא ממני, לא תעזב אותי. זהו. רק זה. כל היתר זה לא חשוב. ואז אני עובד עם הדביקות בידיעה שאני איתו על הרגש, ורגש זה באגואיסטי, אז ודאי שהוא רע. אני צריך עכשיו לעבוד, להתעלות מעליו. אם אני מתעלה מעליו, אז הכל טוב, הכל טוב, אין מרתף, אין חושך, פתאום חושך כי אור יאיר. מה זה הנר הזה שאחר כך משלשלים לו? זה אותם אלו המשרתים. זה כשהוא הגיע לסוף הדרך שניסה משהו לעשות, כן? זה לא סתם סבל, כמו שהוא מספר כאן, זה בכל זאת, הדוגמה היא תמיד חסרה מהאמת, כן? בכל זאת. זה לא סתם שהוא סבל 20 שנה ואחר כך בא לו משהו, מהסבל שום דבר לא יצא, אלא מבירורים שלו, מטוב ורע ויוצא ונכנס והכל, בא לו את היכולת לראות את האור בתוך המרתף.
נעבור לחלק השני של השיעור מספר כתבי בעל הסולם.